ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אף על פי שהוא יהיה גבוה, יהיה מעיין שיצא תחת מפתן הבית, חציו אל הים הקדמוני וחציו אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיו. אני קראתי את המשנה, כל אחד מבין שהשאלה המרכזית במשנה היא, מה הגורם לאיסור הבמות ומהו הגורם להיתר הבמות. השאלה היא שאלה כפולה, מדוע? כי אם בהתחלה אנחנו מוצאים איזשהו סדר מסוים שמיד ננסה להסביר, מה קרה שברגע שהגיעו לירושלים נעשו הבמות? למה היום עשו במות? הרי היום לצערנו הרב המקדש חרב, אין בית מקדש, אין הקרבת קורבנות, אז למה שלא נחזור לעולם הקדמון של היתר במות? והרי לא רק בעולם הקדמון היה לנו היתר במות, היתר במות היה לנו גם שהמשכן היה בשלבים מסוימים, שננסה להגדיר את הדברים האלה. למעשה הייתי מגדיר, אפשר לחלק את הנידודים לשלוש תקופות. אחד זה לפני הקמת המשכן, כפי שהגדרתי שלפני הקמת המשכן ההגדרה היא זאת הייתה עבודה. אחר הקמת המשכן עד בניית המקדש בירושלים, ששם יש את הזיגזג, והתקופה השלישית מבניית בית המקדש בירושלים או מבחירת ירושלים, מיד נפרט, יש איסור כללי, זה לכאורה פשט הדברים. עכשיו, השאלה למה, וזאת שאלה מאוד מאוד גדולה. לפני זה נביא את המשנה במסכת מגילה. המשנה במסכת מגילה, בפרק הראשון שעוסקת בהשוואות בין תקופות ובין דברים, אומרת כך: אין בין שילה לירושלים, אלא מה ההבדל בין משכן שילה לירושלים? שבשילה אוכלים קודשים קלים ומייסר שני בכל הרואה, ובירושלים לפנים מן החומה. וכאן וכאן קודשי קודשים נאכלים לפנים מן הקלעים. קודשי קודשים נאכלים רק במחנה שכינה, אותו מקום שאסור להיכנס אליו גם היום, כתמי מתים אסורים להיכנס, ואין רב בישראל שמתיר להיכנס למחנה שכינה. כאן וכאן קודשי קודשים נאכלים לפנים מן הקלעים. קדושת שילה יש אחריה היתר. בקדושת שילה, אף על פי שהגיעו למשכן, אחרי זה מותר להקריב בבמות, ואולי אפילו בתוך ימי משכן שילה. קדושת ירושלים אין אחריה היתר. אם נהיה כנים בפשט המשנה במסכת זבחים, אם נהיה כנים בפשט המשנה במסכת מגילה, עניין איסור הבמות בירושלים הוא מוחלט והוא ברור. עכשיו השאלה, מה הגורם להיתר במות ומה הגורם לאיסור במות? אני לפני זה אגדיר הגדרה כללית שאני אזקק אותה בהמשך. ישנו הבדל מהותי בין הקרבה בבמה לבית המקדש. ההבדל איננו רק הלכתי, זה הבדל תהומי. הקרבה בבמה, אדם בזמן שהיה לו איזושהי אקסטזה או איזשהו רצון, אינני יודע בדיוק מה, והוא החליט להקריב, לכל אדם בחצרו היה איזושהי במה, הוא הקריב בבמה. במצב הטוב ירדה האש ולקחה את הקורבן, במצב הלא טוב הוא דמיין שירדה אש, כך או כך, שהוא גמר להקריב, מה קרה? נגמר הכל. האש דחה, והיה שם אפר, כמו אחרי ל"ג בעומר, כמו אחרי איזה קומזיץ, זה מה שהיה שם. היה בכל בית, בכל מקום, איזשהו מקום של איזשהו במה. במשכן המציאות היא אחרת. היא מציאות של אש תמיד תוקד על המזבח, והאדם בא להקריב. בהמשך ננסה להבין מה המשמעות, אני רוצה כרגע למקד יותר. אפשר לדבר על שלוש אפשרויות מה המוקד של איסור הבמות. אפשרות אחת, שהאיסור של הבמה נובע ממציאות של מזבח העולה וארון הברית בקודש הקודשים. כלומר, מזבח ללא ארון הברית הוא מעין במה. רק מזבח שיש גם את ארון הברית, נאסרו הבמות. ומיד נביא את הירושלמי, מה קורה כאשר מוציאים את הארון מהמשכן, כמו שהיה בימי אלי, שבמלחמה היו מוציאים את הארון והמשכן נשאר ללא ארון. האם באותו שלב היה איסור במות או לא? זאת דרך אחת להגיד שהארון הוא האוסר את הבמה, וגם את הדבר הזה צריך להסביר מה ההיגיון שהארון הוא זה שאוסר את הבמה. הדרך הזאת לכאורה יש בה קשיים גדולים, לכאורה. מדוע? כי בבית שני לא היה ארון. ופשט המשנה בזבחי, פשט המשנה במגילה, מי שהגיעו לירושלים נאסרו הבמות, והיום אין ארון. ואם אין ארון, מדוע אסור להקריב אם זאת הסיבה? דרך שנייה, שהאיסור להקריב בבמות נובע מקדושת המקום של המשכן, ולא רק של המבנה, לא רק של קדושת מחיצות. דרך שלישית היא דומה לשנייה, אבל היא לא אותו דבר, שאיסור הבמות נובע מבחירת ירושלים כמקום המקדש. אינני חושב ששלושת הדרכים בהכרח סותרות. יכול להיות שאיסור הבמות בירושלים הוא בגלל בחירת ירושלים, ואיסור הבמות קודם הוא בגלל קדושת מקום, או בגלל הארון. בואו ננסה לעבור דבר דבר. בתוספתא במסכת זבחים בפרק 13 אומרת התוספתא כך: איזוהי במה גדולה בשעת היתר במה. יש לנו במה קטנה, זה מה שכל אדם מקריב. יש במה גדולה, שזה מקום ציבורי שבו היה מקריבים גם קורבנות ציבור. אין לנו זמן להתכנס לכל הפרטים. אוהל מועד נטוי כדרכו, אין הארון נתון שם. איזוהי במה גדולה בשעת היתר במה? איזה במה גדולה שבכל זאת מותר להקריב בבמות הקטנות בזמן שיש במה גדולה? אוהל מועד נתון כדרכו, אין הארון נתון שם. כאשר ארון הברית לא נמצא בבמה הגדולה, אז הוא לא משכן, ואז יש היתר במות. גם אם יש את כל התפקוד שיש בבמה הגדולה ומקריבים את כל פרטי הקורבנות, שכרגע אין לנו זמן לדון איזה קורבנות מקריבים, אם הארון לא נמצא, יש היתר במות. איזוהי במה קטנה בשעת היתר הבמה, עושה אדם במה על פתח חצרו, על פתח גינתו, מקריב עליה הוא ובנו וביתו ועבדו ושפחתו. כלומר, ההבדל בין במה קטנה, שזה משהו אישי, במה גדולה זה משהו ציבורי, ובמה גדולה בזמן שארון נמצא שם, שהוא משכן, שהוא הגורם לאיסור הבמות. הדרך הזאת שארון הוא הגורם מפורטת וממוקדת יותר בירושלמי במסכת מגילה. בירושלמי מסכת מגילה בפרק הראשון, רבי יסה בשם רבי יוחנן: זה סימן, כל זמן שארון בפנים הבמות אסורות, יצא הבמות מותרות. כלומר, יש לנו דרך ממש מפורשת בתוספתא ועוד מורחבת על ידי רבי יוחנן בירושלמי: כל זמן שארון בפנים הבמות אסורות, יצא. כלומר, הארון הוא הגורם. בירושלמי, לאור זה, שואלים שאלה שלכאורה היא באמת לא נגזרת מפשט המשנה. רבי זעורה, זה רבי זעירה, בא כומר רבי יסה: אפילו לשעה כגון היי דאלי. מה, בזמן אלי שיצאו למלחמה והם מוצאים את הארון, אז מה, היה שלב היתר במות, החזירו את הארון, איסור במות, הוציאו את הארון, היתר במות, החזירו את הארון, איסור במות? לכאורה זה קצת תמוע הדבר הזה, כך רבי זעירה שואל. רבי אבאו בשם רבי יוחנן: שם. מה זה שם? זוהי גזרה שווה. בספר דברים נאמר: והיה המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם בו לשכן שמו שם, שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, עולותיכם וזבחיכם, מסרותיכם ותרומת ידכם, וכל מבחר נדרכם אשר תדרשו לאדוני. ובדברים בט"ז כתוב: זבחת פסח לאדוני אלוהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר אדוני לשכן שמו שם. מכיוון שבשם הראשון ברור שזה רק בבית המקדש וקיים איסור במות, שם אנחנו לומדים שיש איסור במות. זה ביחס לירושלים. ביחס לשילה אותה ואמינה בירושלמי, שכדרכו של הירושלמי הוא נשאר עמום למסקנה, לכאורה צריך להיות יותר במות בזמן שהארון יצא. רבי שמעון בן לקיש בייק אומר רבי יוחנן, ריש לקיש שואל את רבי יוחנן, מעתה אם אין ארון אין פסח? שואל שאלה ממש מבריקה, אם הכל תלוי בארון, אם אין ארון אין פסח? אמר רבי יוסי ברבי בון, אזכרה אזכרה, עוד גזרה שווה שלא ברור כל כך מהי, כל נושא הכלים הסתבכו מאוד. מהזכרה שנאמר להלן הבמות אסורות, הזכרה שנאמר כאן הבמות אסורות, וכן רבי יהודה ורבי שמעון אומרים מעשר שני בנו וגברון. אם הייתי בדיון של ריש לקיש ורבי יוחנן הייתי עונה על קורבן פסח, אני מיד ענה מה הייתי עונה אם הייתי שם. אבל בואו רגע נעשה סיכום מה יש לנו עד עתה. יש לנו משנה שמפרטת את ההיסטוריה של בעיקרה לא היה משכן והיה הקרבה בבמות, ואחרי זה היה כל מיני מעברים עד שהסוף הוא הפשוט יותר בשעת בוקר מוקדמת, שבירושלים קיים איסור במות. יש לנו דרך מבוססת שנמצאת בתוספתא וממוקדת מאוד על ידי רבי יוחנן בירושלמי, שהארון הוא הגורם. על הדרך הזאת העלינו שני קשיים. אחד, קושי שלנו שהוא קושי גדול, בבית שני לא היה ארון, היום אין ארון, ופשט המשנה במגילה ופשט המשנה בזבחים שקיים איסור במות. זה קושי אחד. כן, מולי. שאלה מצוינת, גם אם הוא גנוז, אני אתייחס לגמרא הזאת של הוא גנוז, גם אם הוא גנוז, אני מיד אתייחס לזה. אותה גמרא, אני חושב שזה פתרון מבריק, אני מסופק אם הוא נכון, מיד אני אדבר על האפשרות הזאת. שאלה שנייה, שאלת רבי יוחנן, ושאלה שלישית, שאלת רבי זיירה, אם זה ככה, כאשר זה לא קושיה, יכול להיות אינה חינמי. אם אהרון גורם, אז יש איסור ויש יותר, מי אמר שלא? אלא בפשט משנה זה לא נראה, אם נהיה כנים. והדבר השלישי, שאלת ריש לקיש, אם כל אותם שנים שאהרון לא היה בבמת ציבור, לא הקריבו קורבן פסח? ראשית אני אענה תשובה קצרה מאוד לריש לקיש, ואז אני אמשיך לברר את הדבר הזה. רק שנייה, אולי נשלים את הארון. הדרך הזאת שהארון הוא מרכזי נקט בה המאירי, והמאירי במסכת מגילה אומר כך. קודם כל, דרך אגב, שאלת ריש לקיש שבנויה על משנה במגילה, אין בין במה גדולה לבמה קטנה אלא פסחים, משמע שבמה גדולה הקריבו פסח. כלומר, שאלת ריש לקיש היא מושתתת על משנה. אומר המאירי, משנה זו נאמרה על שום זמן שהיו הבמות מותרות, וכבר נודע לנו עם עשרת זבחים שעד שלא הוקם משכן הותרו הבמות, ומשוקם משכן נאסרו. הועיל והיה שם מזבח וארון אמו. אנחנו רואים שהמאירי, וזה פועל יוצא מהירושלמי, אבל הוא הוסיף, בירושלמי הביטוי זה ביטוי של הארון, כל זמן שהארון מבפנים. המאירי הוסיף משהו שאני חושב שהוא כתוב בירושלמי, רק הוא לא כתוב במפורש. הוא לא אומר כל רק זמן של הארון, הוא מדבר היה שם מזבח וארון אמו. למה הוא אומר את זה? כי הדיון שלנו הוא על המזבח, הדיון שלנו הוא לא על הארון. אומר המאירי, מזבח בזמן שיש ארון איננו דומה למזבח בזמן שאין ארון. מזבח בזמן שיש ארון אסור להקריב בבמה, מזבח בזמן שאין ארון מותר להקריב בבמה, ומקריבים פסח. והשאלה מדוע מקריבים פסח, שהיא שאלה מאוד מאוד גדולה. בהמשך דבריו המאירי כותב כך, באו לגלגל כל שבע שכבשו ושבע שחלפו, והיה אהרון הולך עמה במלחמותיהם, ולא היה קבוע במזבח בגלגל ותרו הבמות. באו לשילה אחר חלוקת הארץ, ועמד אהרון קבוע עם המזבח נאסרו הבמות. לא שומעים? מישהו לא שומע? נפל. הנה, נפל. אתם יודעים מה עדיף בלי זה, זה נראה לי עדיף.
הנה, עכשיו שומעים.
בסדר? בואו נחזור. באו לגלגל. כל שבע שכבשו ושבע שחלקו, והיה אהרון הולך עמה במלחמותיהם, ולא היה קבוע עם המזבח. שוב, אמירי חוזר על אותו דבר, קבוע עם המזבח. אינני חושב זה חידוש של אמירי, זה הכרח בירושלמי. אבל רואים שאמירי הבין את הנקודה שעניין מזבח עם אהרון. ולא היה קבוע עם המזבח בגלגל ותרוע במות. באו לשילו אחר חלוקת הארץ ועמד אהרון קבוע עם המזבח, נאסרו הבמות. באו לנוב וגבעון ותרוע במות. כלומר, באו לנוב אחר שחרבה שילו. והגלה אהרון ביד פלישתים בימי אלי הכהן. ובאו לנוב והביאו שם את המשכן ואת המזבח, אבל לא אהרון, שהרי ביד פלישתים היה. וכן בזמן שהחריב שאול את נוב עיר הכהנים, והביאו המשכן והמזבח לגבעון. ולא היה אהרון עמו, שכבר היה מוגלה ביד פלישתים. ואף כשחזר להם לא קבעו עם המשכן והמזבח, לא בנו ולא בגבעון, מפני שמתיירים היו עליו ומעמידים אותו בערי המבצר. וכן שעמד זמן בבית עובד אדום עד שאלהו דוד לציון. ואז משפט החתימה של המאירי, כל זמן זה הועיל ולא היה הארון קבוע עם המזבח, הותרו הבמות. ושוב, אני חושב שהדברים ברורים, אני אקרא את הפסקה האחרונה. באו לירושלים ונבנה בית עולמים, והוקבה הכל על מכונו, וארון אצל מזבח, נאסרו הבמות ולא היה להם עוד יותר. וכל אותם הזמנים שהבמות מותרות, היה מזבח הנחושת של משה קרוי אצלם במה גדולה, מפני שהקבוע במקום אחד לשם כל ציבור, ומכל מקום לא שר שם במה מעליו, כל זמן שלא היה ארון קבוע עמו. ומלבד זה הכל יחיד שירצה עושה במה לעצמו בגגו בחצרו ומקריב עליו נדריו ונדבותיו, אבל לא שום קורבן חובה. רואים שהמאירי מאוד מזוקק, מאוד מאוד מזוקק בהסבר הירושלמי, אבל מהמאירי חסר שני דברים. אחד, המאירי לא מתמודד עם שאלת ריש לקיש, מה יהיה עם קורבן פסח? דבר שני, אמירי לא מתמודד עם בית שני. לגבי שאלת קורבן פסח, אנסה להסביר מה נראה לי, נראה לי דבר מאוד פשוט. כידוע לנו, פסח מצרים לא הוקרב בבית המקדש. זה במצרים. הירושלמי מתאר שכל בית היה בבחינת של מזבח וכו'. אבל לא היה משכן. לכאורה, פסח דורות, אם הוא, יש בו דימוי לפסח מצרים, היה צריך להיות מותר בכל מקום. אף על פי כן, כתוב בספר דברים, לא תוכל להקריב באחד שעריך. כלומר, ברור שפסח דורות חייב להיות לא בכל מקום. אבל אם כך, למה שלא נאמר, הוא חייב להיות רק במשכן עם ארון? למה שלא נאמר את הדבר הזה? כי לעניות דעתי, הדבר הוא מאוד מאוד פשוט. כידוע לנו, אסור להקריב שום קורבן לפני תמיד של שחר. ואסור להקריב שום קורבן אחרי תמיד של בין הארבעים. ואילו, קורבן פסח חורג מהכללים, ואותו מקריבים אחרי תמיד של בין הארבעים. כלומר, גם אם קורבן פסח מקומו הוא במקדש, הוא יוצא מציר הזמן של אש תמיד תוקד על המזבח. מה הסיבה שהוא יוצא מציר הזמן? העניין שהקורבנות כולם קריבים רק בין תמיד של שחר לתמיד של בין הארבעים, הסברנו את זה כמה פעמים, היסוד הוא שיש לנו אש תמיד, וכל קורבן צריך להתמזג באש תמיד, ולכן אסור להקריב קודם תמיד של שחר ואחרי תמיד של בין הארבעים. אליבא דאמת, קורבנות המוסף מותר להקריב קודם תמיד של שחר. מה הסיבה שאסור? משנה בזבחים, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. אומנם תוספות בכמה מקומות בשעס מקשה למה צריך דרשה של העולה, עולה ראשונה, אם יש דין תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם? ולעניות דעתי התשובה היא מאוד פשוטה. דין העולה, עולה ראשונה לא מתייחס לקורבנות המוסף, שגם הם יש תמיד. וממילא זה נפטר הכל. אני לא רוצה להאריך בנקודה הזאת. יש לי ראיה מוחצת לזה. הגמרא במסכת ברכות אומרת שאם מגיע זמן מנחה ומוסף, מתפללים קודם מנחה ואחר כך מוסף. אם תפילות כנגד קורבנות, הרי יש דין עליה שלם כל הקורבנות כולם, איך אפשר להתפלל קודם מנחה ואחר כך מוסף? התשובה היא מאוד פשוטה. הדין הזה לא נאמר על קורבנות המוספים, שהם פרשת פנחס, שהם קורבנות אש התמיד. ואותו דין של תדיר ושאינו תדיר, שאמר קורבן תמיד של שחר קודם למוסף, אותו דין יאמר גם קורבן תמיד של בין הארבעים קורבן למוסף, אם הגיעו שניהם לאותו זמן. ולכן להלכה ולמעשה, לעניות דעתי, אדם שמאחר לתפילה בשבת והוא מגיע לתפילת מוסף, ויש מחלוקת בין גדולי האחרונים מה הוא יעשה, יש אומרים שיתפלל שחרית בזמן שהם מתפללים מוסף, לעניות דעתי ברור לי שיתפלל מוסף קודם שחרית כתפילה בציבור עדיפה. וכך פוסק רבי יצחק אלחונן מסיבה אחרת בשו"ת באר יצחק. להלכה למעשה לי אין שום ספקות בזה, שהפוסקים שאמרו אחרת הם לא עמדו על הנקודה הזאת, שהיא נקודה מאוד יסודית והיא מתרצת את כל התוספותים בש"ס, ויש לנו את רבי יצחק אלחונן שככה הוא פסק. בוודאי שכך צריך לפסוק למעשה שכל הקורבנות. קורבן פסח הוא לא שייך לאש התמיד, אמנם הוא במקדש כי הוא מחולל את אש התמיד, ממילא אם אין ארון הוא לא שייך. וזה אני אסביר בהמשך אם יהיה לנו זמן, שהמציאות של הארון, אנחנו נצטרך להסביר מה ההיגיון שלה, אז את זה מיד נסביר, מה ההיגיון באמת של אותה מציאות של אש התמיד. אפשרות שנייה, אולי לפני זה אני אשלים לגבי בית שני, שזה לכאורה שאלה מאוד גדולה, מה נעשה עם בית שני. אני אדלג על מנת שהנקודה הזאת יהיה שלומה. בתוספתא, זה מה שמולי הזכיר בשקלים, בפרק השני מופיע, רבי לייזר אומר ארון גלה לבבל, שנאמר לא יוותר דבר אמר אדוני ואין דבר אלא דיברות שבו. רבי שמעון אומר, הרי הוא אומר לו לתשובת השנה שלח המלך נבוכדנצר והביאו בבלה עם כלי חמדת בית אדוני, אלו הן כלי חמדת בית אדוני, זה ארון. כלומר, שיטה אחת אומרת שארון גלה לבבל. שיטה שנייה אומרת, ארון, רבי יהודה בן לקיש אומר, ארון במקומו נגנז, שנאמר ויעריכו עבדים ויראו ראשי עבדים מן הקודש אל פני הדביר, ולא יראו החוצה ויהיו שם עד היום הזה. כך מופיע בתוספתא בשקלים וכך מופיע בירושלמי. לפי שיטת רבי יהודה בן לקיש, אומר מולי, יש ארון, רק הוא גנוז, וזאת הסיבה שגם היום יש איסור במות. אבל א', יש שיטה שאומרת שהוא לא נגנז, ב', ישנה שאלה מאוד גדולה, האם בבית השלישי יהיה ארון? ואני לא בטוח, אני לא במדרגה לקבוע. בנבואת יחזקאל לא מופיע ארון, זאת שאלה מאוד גדולה, האם בבית שלישי יהיה ארון? ואני חושב שניתן להציג דרך אלטרנטיבית, והדרך האלטרנטיבית אומר דבר כזה: עד שהגיעו לירושלים בלי ארון יש יותר במות, משהגיעו לירושלים גם בלי ארון יש איסור במות. אז השאלה איך, אם איסור הבמות נגרע מארון, אז איך יש היום איסור במות? איך בבית שני היה איסור במות? אלא יש פה ארון, אף על פי שאין ארון. מה פירושו יש ארון אף על פי שאין ארון? הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, פרק השישי, כותב הרמב״ם, ולמה אני אומר במקדש בירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא? למה בירושלים הדין שקדושה קדשה לעתיד לבוא, ואפילו אחרי חורבן בית ראשון שהקדושה בטלה, כפי שכותב הרמב״ם בפרק ו' בהלכות בית הבחירה ופרק א' בהלכות תרומות, אז למה במקדש לא בטלה הקדושה? וקדושת ארץ ישראל לעניין שביעית ומעשרות לא קדשה לעתיד לבוא. לפי שקדושת המקדש והירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. והרי הוא אומר, והשימותי את מקדשכם, ואמרו חכמים, אף על פי ששוממין בקדושתן אין עומדים. היום אף על פי שאין מקדש, השכינה לא זזה ממקום המקדש. מה המשמעות הזאת שהשכינה לא זזה במקום המקדש? דרך אגב, הרמב"ם מביא את הפסוק, ונתתי את ערכם חורבה והשימותי את מקדשכם ולא אריח בריח ניחוחכם. השם הוא מחריב, אבל הוא לא עוזב את המקדש. אני חושב, לעניות דעתי, אהרון מבטא את השכינה של השם במשכן, ואחרי זה באוהל מועד, וזה פשט הפסוקים. בספר שמות בפרשת תרומה נאמר, ונתתי את הכפורת אל אהרון מלמעלה, ואל אהרון תיתן את העדות אשר אתן אליך, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הקרובים אשר על אהרון העדות. כלומר, אהרון הוא מקום הדיבור האלוקי, הוא נוכחות שכינה. הרמב"ן בשלושה מקומות כותב, פרשת תרומה הוא כותב, הנה עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה, שהוא הארון. זה מסביר לנו היטב את שיטת התוספתא ושיטת הירושלמי. עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה, שהוא הארון, כמו שאמר, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. על כן יקדים הארון והכפורת. ברמב"ן הדברים ברורים, הוא חוזר על זה פרשת פקודי, הוא חוזר על זה פרשת עקב בשפה קצרה יותר. הרמב"ן כותב שם, סוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר, וכמו שנאמר שם, וישכון כבוד אדוני על הר סיני, וכתיבר נראנו אדוני אלוהינו את כבודו ואת גודלו. כן כתוב במשכן, וכבוד אדוני מלא את המשכן, והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני, ובבוא משה היה אליו הדיבור אשר נדבר לו בהר סיני. מוריי ורבותיי, אחת הטעויות הנוראות שאנחנו מצפים למקדש לא דרך עיקר המקדש, לא דרך עיקר החפץ. אנשים עושים טעות, הם חושבים שעיקרו של המקדש הוא קורבנות, ובלי קשר ליהיה קורבנות או לא יהיה קורבנות, זה בכלל לא קשור. גם אם יהיה קורבנות, הירושלמי והתוספתא באים ואומרים, מזבח עם ארון, מזבח ללא ארון, זה לא אותו מזבח, כי עיקר החפץ הוא הארון. כשאנחנו מדברים על התפילה למקדש וממקדים את זה בקורבנות, זו טעות. אנחנו צריכים להבין שהמקדש עיקרו הוא ארון הברית, עיקרו הוא התורה, וזו טעות מוחלטת. יש שטועים מדרך השכל, ביניהם אני בספר בדי אהרון, וזו תורה שאומרים גם בבריסק, וגם הרב מלובביץ' אמר את זה, שתולים את הדבר הזה ממחלוקת הרמב"ן והרמב"ם. כי הרמב"ם כותב בספר המצוות, מצוות עשה כף, מצוות עשה לעשות בית, להיות מקריבים בו הקורבנות. הרמב"ם כותב פרק א' בהלכות הבחירה, מצוות עשה לעשות בית, להיות מקריבים בו הקורבנות. אז אומרים לרמב"ם עיקר זה קורבנות, ואילו לרמב"ן העיקר זה שכינה. מוריי ורבותיי, זה הבלים בלטשרית של הדיו והנייר. מה, לרמב״ם לא כתוב עשו למקדש ושכנתי בתוכם? לרמב״ם העיקר זה לא אהרון? הוא חולק על הרמב״ן? זה חוסר הבנה. הרמב״ם, בגלל זיקוק האלוקות, מצוות בניין הבית לא יכולה להיות שאדם יבנה בית לשכינה, יש בזה הגשמה. הבניין מתייחס לאדם ולא לקודש בריחו. אבל בוודאי עיקר החפץ במקדש הוא ארון הברית. גם לרמב״ם, מה הרמב״ם לא חולק על משנה בכלים עשר קדושות? הרמב״ם לא. מעבר לזה, ברור שמה שעומד מאחורי הדבר הזה, מה שעומד מאחורי הדבר הזה, זה היסוד הגדול שגם המזבח יונק מארון הברית. זה לא סתם קשר ביניהם. ופה ישנה נקודה שאני אקצר בה, על מנת שאני מקווה להספיק עוד כמה דברים יותר. יש טעות לבני אדם, והם חושבים שהאש על המזבח יורדת מן השמיים. הטעות הזאת נובעת מבקיאות, בקיאות של חוסר הבנה, בקיאות ממשית של חוסר הבנה מוחלט. מדוע? אנשים בקיאים במסכת יומא. במסכת יומא כתוב, אף על פי שאש יורדת מן השמיים, מצווה להביא מן האדיוט. בברייתא בתורת כהנים כתוב שאש יורדת מן השמיים. בספר דברי הימים כתוב שאש ירדה מן השמיים בזמן בניין שלמה. אז מה אתה אומר שאש לא יורדת מן השמיים? כל מה שאמרתי נכון? בכל זאת, מי שאומר את זה הוא טועה. איך זה? אצל משה רבינו נאמר ותצא אש, לא ותרד האש. האש יצאה מקודש הקודשים. כך נאמר בפרשת שמיני, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו איתם, וירא כבוד אדוני אל כל העם, ותצא אש מלפני אדוני ותאכל על המזבח. גם בטרגדיה הגדולה של נדב ואביהו כתוב, ששם זה היה לצערנו הרב, ותצא אש מלפני אדוני. גם בפרשת קורח, ואש יצאה מאת אדוני. אז מאיפה אנחנו יודעים משמי מרום? בברייתא בתורת כהנים פרשת שמיני מופיע, ותצא אש מלפני אדוני, מלמד שיצא אש מבית קודשי הקודשים. זה מפורש בפשט הפסוקים, זה מפורש לחלוטין, הדבר הזה מפורש בברייתא בתורת כהנים. ישנו מדרש מכתב יד תימני שכותב כך, ותצא אש מלפני אדוני, מהיכן יצא? הווה אומר מן השמיים יצא. נאמר כאן ותצא אש מלפני אדוני, ונאמר להלן כי יצא קצף מלפני אדוני. מה להלן מן השמיים, אף כאן מן השמיים. ואני אומר מבית קודשי הקודשים יצאה, שנאמר ואש יצא מאת אדוני ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת. חיזוק לדבר הזה, בספר שמות נאמר, באוהל מועד מחוץ לפורת אשר על העדות יערוך אותו אהרון לעם ערב בוקר לפני אדוני, חוקת עולם לדורותם. וברור מאידך מופיע בברייתא בתורת כהנים, כיוון שראו אש חדשה שירדה משמי מרום, בניגוד למה שאמרתי. מדרש אחר בתורת כהנים, בדומה לגמרא ביומא, אף על פי שאש יורדת מן השמיים מצווה להביא מן האדיוט. אותו דבר מופיע בגמרא ביומא, כפי שהזכרתי. אומר המדרש, הוא פותר את הבעיה, ראה ניסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כל אותם אוכלוסים עומדים בתוך חמישים אמה, וכל אותם אלפים ורבעות עומדים בחצר המשכן, ורואים את האש יורדת מן השמיים כעמוד, ונכנסת באוהל מועד, ויוצאת ורובצת על גבי המזבח. ברור שאצל משה רבינו אש לא ירדה על המזבח. ברור שאצל משה רבינו אש יצא מקודש הקודשים, וזה קומה שלמה של המקדש, שאש המזבח יוצאת מקודש הקודשים אל המזבח, ויש זיקה בין המזבח לבין קודש הקודשים. זה לא דבר חיצוני, וצריך לדעת שהמשנה בעדויות שאומרת אף על פי שמקריבין, אף על פי שאין בית, הרמח"ל אומר שבית השלישי לא ייבנה כמו הבית השני, שגם עליו זה מחלוקת תנאים, אלא הבית השלישי ייבנה בסוד נעוץ ראשית באחרית ואחרית בראשית, מכיוון שהמקדש זה ההצלה שלמה שמתחילה בקודש הקודשים, כפי שפרט הארי והרמח"ל והאדמו"ר הזקן והרמ"ק, ונגמר במזבח החיצון שהוא כנגד ספירת המלכות. יש פה קומה שלמה, שלושת הספירות העליונות זה קודש הקודשים, מנורה מנורה ושולחן זה חסד וגבורה, והכל בנוי על ימין ושמאל. מזבח הפנימי הוא ספירת ספירת התפארת, יכינו בועז, ויש לגבי היסוד הגפן או הקיור, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, כולי אלמא לא פליגי, שמזבח החיצון הוא ספירת המלכות. המציאות של המקדש, כל עולם ההצלה של הבריאה לפי הרמח"ל מתחיל מהמשכן העליון. המשכן הוא ביטוי של ההצלה, בניין המקדש זה שותפות האדם בחידוש ההנהגה, כפי שדיברנו בשנה שעברה, למי שזוכר, בשיעור בשש בבוקר. אני לא יודע אם זוכרים שיעורים בשש בבוקר, אבל לפחות רשימו אולי נשאר לכם מהשיעור. ולכן הכמיהה שלנו למקדש שמפורט, והוא שיש קשר בין המזבח. אז למה כתוב אצל שלמה, שנייה אחת, למה כתוב אצל שלמה ותרד האש? אומר המדרש, גדולה ציפורנם של ראשונים מקרסם של אחרונים. אצל משה כתיב ותצא האש, אצל שלמה כתיב ותרד האש, אצל אליהו כתיב ותיפול האש. רואים שהמדרש הבין שאצל שלמה זה היה ירידה, זה היה חטא. ואני אסביר לכם בדיוק מה היה החטא, מה היה החטא של שלמה המלך. החטא של שלמה המלך, אצל שלמה, אני רק אגיד את הפסוק במלואו, בדברי הימים נאמר, וכלות שלמה להתפלל, והאש ירדה מהשמיים. מפורש נגד כל מה שאמרתי. האש ירדה מן השמיים. מי שמבין את המדרש שדיברתי על יציאה, ירידה ושהאש נפלה, מבין שאצל שלמה זה הייתה ירידה. ועומק העניין, זה היה חטאו של שלמה. מה היה חטאו של שלמה? שהוא ניתק את המזבח מקודש הקודשים. חטאו של שלמה שהוא לא קיבל את הקשר העמוק שמופיע בירושלמי בין הארון לבין המזבח, כפי שהמאירי פירט את זה. ולכן שלמה המלך, הניתוק הזה גרם שאש לא יצאה מקודש הקודשים, אלא אש ירדה מן השמיים. והרמח"ל ממשכני עליון בשפה קבלית אומר שזאת סיבת חורבן הבית הראשון. והדברים האלה מפורשים במדרש שהוא כואב מאוד, מדרש ממש כואב, שאומר המדרש, אמר רבי יודן, כל אותם שבע שנים שבנה שלמה בית המקדש לא שתה בהם יין, כיוון שבנה בית המקדש ונשא את בת פרעה, אותו הלילה שתה יין, והיו שם שתי בלזמיות, שתי שמחות, אחת שמחה לבניין בית המקדש ואחת שמחה לבת פרעה. ממש מזעזע. אמר הקדוש ברוך הוא, של מי הקביל של אלו ושל אלו, באותה שאלתה על דעתו להחריבו. אני מדלג, רבי יצחק בן אלעזר אומר, 300 מיני ריקודים רקדה בת פרעה באותו הלילה, והיה שלמה ישן עד 4 שעות ביום, ומפתחות בית המקדש נתונים תחת ראשו. תיאור ממש מזעזע, שלמה המלך ישן והמפתחות נתונים תחת ראשו. ההלכה אומרת שאסור להקריב קורבן שלמים אם דלתות ההיכל אינם פתוחות, ויש מחלוקת ראשונים האם זה רק שלמים או כל הקורבנות. ברור שבעומק זה בוודאי כל הקורבנות, והדלתות של ההיכל סגורות. אם נקשיב טוב למדרש הזה, הוא ישן עד 4 שעות. מה מקביל ומנוגד לזה? דוד המלך, שהגמרא מה אומרת? שמה הוא עושה? כל מלכי מזרח ומערב ישנים, ואני עדיין מלוכלכות בדם ושפיר ושליה. חצות לילה קום להודות לך על משפטי צדקך. דוד המלך הבין את המקדש שיונק מן התורה. ולכן בניגוד לאנשים שלא מבינים, שחושבים שחורבן הבית יש תחליף, ובית המדרש מחליף את בית המקדש, והם לא מבינים שבית המקדש כל עניינו תורה, אצל דוד המלך. ולכן כאשר בא הקדוש ברוך הוא, בא דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו שהוא רוצה למות בשביל שיבנה בית המקדש, כי הוא ידע שבזמנו לא ייבנה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, טוב לי יום בחצריך מאלף, טוב לי יום אחד שאתה עוסק, יש כמה גרסאות, בקיצור עוסק בתורה, מאלף עולות שעתיד. אז חושבים, סימן שתורה יותר חשובה מקורבן, זה נכון, אבל זו הגדרה לא נכונה. טוב ליום לחצריך מאלף, כי האלף קורבנות של שלמה הם מנותקים מן התורה, כי מפתחות ההיכל מצויות בידו. וזה הסיבה לעניות דעתי שיש גמרא ממסכת שבת. הגמרא ממסכת שבת מספרת לנו בדף למד, כשבנה שלמה את בית המקדש, בואי, ביקש להכניס ארון לבית קודשי הקודשים, דבקו שערים זה בזה. שלמה המלך בנה את בית המקדש, בא להכניס את הארון, והדלתות סגורות, נעולות. אמר שלמה 24 רננות ולא נענה פתח, ואמר שאו שערים ראשיכם וינסו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. רעתו בתרי למבלעי, הדלתות רצות אחרי שלמה לבלוע אותו. אתם מכירים ביטוי כזה, דבר נורא? זה ממש... אמרו, מי הוא זה מלך הכבוד? אמר לו אדוני זוז וגיבור, חזר ואמר, שאו שערים ראשיכם וסו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות הוא מלך הכבוד סלע, ולא נענה. כיוון שאמר אדוני אלוהים, אל תשב פני משיחיך, זכרה לחסדי דוד עבדך, מיד נענה. למה הוא נענה לדוד? כי אצל דוד זה מזבח עם ארון, כמו שכתוב בתוספתא, כמו שכתוב בירושלמי, כמו שהמאירי חידד את עניין המזבח עם ארון, שיש קשר ולא פירוד בין המזבח לבין קודש הקודשים, לבין התורה. ואז אמו של שלמה באה וגוערת בו, תראו לכם, מפתחות ההיכל נמצאות. זאת סיבת חורבן הבית, שאנחנו היום כוספים לבניין הבית השלישי. זאת טעות לכסוף דרך הקורבנות, זה כמו לשים את התקרה בלי בניין. זו טעות מוחלטת, זה אנשים שלא מבינים את מהות המקדש. בואו נחזור לשאלה שלנו, למה ששאלתי, שהיא שאלה מאוד מאוד גדולה. אבל הרי בבית שני לא היה ארון, ואם לא היה ארון, אז למה קיים איסור במות? היום אין ארון, והפתרון שיש ארון רק הוא גנוז, נראה לי פתרון א', זה מחלוקת, וגם אם כן, זה תירוץ מאוד מאוד דחוק. אני חושב שהפתרון הוא פתרון הרבה יותר עמוק, ואני אסביר מהו. התוספתא ביומה אומרת, אבן הייתה מימות נביאים הראשונים, ושתייה הייתה נקראת. כידוע, ארון הברית מונח על אבן השתייה, גבוהה מן הארץ שלוש אצבעות, שמתחילה היה עליה ארון נתון. משניתן לארון, עליה היו מקטירים קטורת שלפני ולפנים. רבי יוסה אומר, ממנה נשתת הארון. מקום הארון זה מקום אבן השתייה. בריאת העולם התחילה מאבן השתייה. בריאת העולם ממה היא נבראה? ממה העולם נברא? הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמה. בזוהר פרשת תולדות נאמר, ואלה תולדות יצחק, פתח הבכייה ואמר, מי ימלל גבורות אדוני ישמיע כל תהילתו, תחזי, בואו ראה, קד בא הקודש בריחו וסליק בראות הקמי למברי אלמה. כאשר הקודש ברוך הוא עלה ברצונו לברוא את העולם, הווה מסתכל באורייתא וברא לי, ובכל עובדה ועובדה דיברה דקודש בריחו באלמה, הווה מסתכל באורייתא וברא לי. הדאוד הכתיב, ויהיה אצלו אמון, זה הפרק במשלי, ויש שעשועים יום יום אל תקרא אמון אלא אומן. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ובורא את העולם. אז בואו רגע נשאל, האם אבן השתייה זה רק ציון מקום, או אולי אבן השתייה במהותה היא תשתית של העולם? ומהו התשתית של העולם? זה התורה. ואבן השתייה והתורה חדם. בואו ננסה להמשיך את העניין הזה שאבן השתייה מופיע, כפי שהזכרתי בישיבה, בזוהר, שלוחות הברית נחצבו מאבן השתייה. אינני חושב שזה מדרש תם. לוחות הברית נחצבו מאבן השתייה, כי אבן השתייה זה תשתית התורה. זה לא שני דברים, זה אותו דבר. עכשיו אני ארחיב יותר, וזה נראה לי עוד יותר עמוק, עניין בית שני. כידוע, בישיבה דיברנו על זה הרבה מאוד, שאלנו את השאלה הגדולה ששאלו גדולי עולם, איך העולם נברא בלי תורה? הרי העולם אין לו קיום בלי תורה. ענה רש"י שיש פה התניה, יום השישי בשישי בסיוון. ענה הרמח"ל, העולם לא יכול להתקיים בלי תורה, הייתה תורה חלקית, שבע מצוות בני נוח, כך עונה הרמח"ל בקלח. אומר הרמ"א מפנו תשובה עמוקה יותר מכולם, שיש לה יסודות במדרשים. לא רק שהתורה לא ניתנה, אלא היא הייתה בראשית הבריאה. נתינת תורה זה בגלל חטא האדם הראשון, שהתורה נהיית חיצונית לאדם וצריך להחזיר לו את התורה. הנביא ירמיהו, אותה נבואה גדולה שאומר בפרק למד א' על הברית החדשה שהקדוש ברוך הוא יכרות איתנו, לא כברית אשר קראתי איתם והוציא אותם מארץ מצרים אשר הם הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם, מה תהיה הברית? יכתוב את התורה לוח ליבנו ולא ילמדו עוד איש את רעהו כי כולם ידעו אותם למקטנם ועד גדולם. החטא גרם לנו לזרות לתורה. מתן תורה היה צריך להחזיר את התורה בפנימיותנו, וזה גם לא צלח בגלל שאמרו דבר אתה עמנו ונשמע, ועל זה דיברנו הרבה. כל תורה שבעל פה, כל עמל תורה שבעל פה, שזו תורה שמתגלה על ידי האדם, זה סדר להחזיר את העולם לראשית המחשבה האלוקית. וכידוע בית שני גילה את צינור החוכמה, ולכן מכיוון שבית שני גילה את צינור החוכמה, ארון הברית לא היה. וגם אם הוא נגנז, לא בכדי ארון הברית לא נגלה, מכיוון שזה עניינו של בית שני. וממילא על השאלה אם באמת הסיבה היא רק ארון, תכף נדבר על שיטת הרמב״ם שסובר זה מדין בחירה, אם הסיבה היא רק ארון, מדוע קיים איסור במות שהגענו לירושלים? כי יש הבדל יסודי בין כל המשכנים לבין ירושלים. כל המשכנים כולם, במרכז היה את התורה שניתנה בגין החטא. אבל שחזרנו לירושלים, חזרנו לנקודת הראשית. וכאשר חוזרים לנקודת הראשית, גם בלי ארון יש לנו את אותו יסוד. ומי שיתבונן במבנה המקדש, יש לנו ממש דבר נפלא. קודש הקודשים נמצא במקום שממנו הושתת העולם, והמזבח נמצא ממקום שבו נברא האדם. אבל העניין, הרמב״ם לדוגמה בפרק ב' בהלכות בית הבחירה, אף על פי שאין דרכו של הרמב״ם להביא אגדות בתוך הלכות אלא בסופי הלכות, פותח את הפרק בהרכבה אורגנית של פרקי דרבי אליעזר וירושלמי ומדרש על מקום המזבח שמקומו מכוון מאוד. והמדרש אומר שהאדם נברא ממקום המזבח. למה? כי הוא נברא ממקום כפרתו. ממש יצר להיות הפוך, שהמזבח ממקום שהאדם נברא, ולא, הוא נברא ממקום כפרתו. בית המקדש בבית עולמים זה לא רק קדושת מחיצות, אלא יש לנו פה קדושת מקום שהמקדש צריך להחזיר אותנו לנקודת הראשית. מיום שהגענו לגילוי של מקום שממנו הושתת העולם, מאותו רגע יש איסור במות עולמי. זה פשט המשנה במגילה, זה פשט המשנה בזבחים, ותכף אביא ראשונים שלכאורה סברו אחרת. אני אעשה סיכום מה שיש לנו עד עכשיו וננסה להמשיך. מולי, מה לוח זמנים? חסידים ראשונים שוהים פה כמה שעות לפני התפילה? כמה זה? מה? בסדר. אבל בואו אני אעשה סיכום על מנת שהדברים יהיו בהירים. פתחתי במשנה במסכת זבחים שמתארת את ההתגלגלות של איסור במות והיתר במות. והשאלה המרכזית ששאלתי, מהו הגורם? עד עתה הבאתי שיטה אחת, והיא שיטת התוספתא ושיטת הירושלמי, שבוערה בצורה מזוקקת מאוד על ידי המאירי, שיש מזבח עם ארון קיים איסור במות. מזבח ללא ארון אין איסור במות, גם אם זה במת ציבור. ואז הסברנו את היסוד של הארון, שהמקדש במלוא יפעתו הוא רק כאשר האש יורדת על המזבח, וזוהי אש שיוצאת מקודש הקודשים, כלומר קשר עמוק לתורה, שזה יסוד הכל. ואז שאלנו שלוש שאלות, שאלה אחת של רבי זיירה, שאלה אחת של ריש לקי, שאלה שלישית שלנו. שאלה של רבי זיירה, שאולי המסקנה היא תמונה בשאלה, האם בזמן אלי כל אימת שיצא ארון למלחמה היה היתר במות, שלכאורה מהמשנה לא משמע ככה. זאת שאלה אחת. שאלה שנייה של ריש לקי, שעל הפסח, ועל הפסח ענינו מה שענינו, שהפסח הוא יוצא מציר המקדש אף על פי שהוא בתוך המקדש, כי הוא מחולל את המקדש. שאלה שלישית על בית שני. אני רוצה להוסיף עוד משהו, וזה עוד משהו מאוד מאוד חשוב. אתם יודעים, אחד החידושים הגדולים שהתגלו לנו בבית המדרש בשנים האחרונות, שעד מעמד הר סיני אף אחד לא הקריב קורבן בעולם. נכון מולי? אני צודק? אף אחד לא הקריב קורבן. נו, אתה טועה. טועה. אף אחד לא הקריב קורבן. זה אחד הגילויים הכי גדולים שגיליתי. קורבן, השורש קורבן, לא מופיע עד ספר ויקרא. כתוב אלו אלוהות, מנחה, כל מיני ביטויים. מי שמאמין בתורתנו הקדושה ובדיוק באותיותיה לא יכול להתעלם מזה שספר ויקרא מלא במושג קורבן, ועד ספר ויקרא הקדוש ברוך הוא לא יכל להמציא את המילה קורבן. והשאלה למה? והתשובה היא פשוטה. קורבן זה לא מלשון תשלום כפי שהעיתונאים חושבים. קורבנות השלום זה לא אתנן. הקדוש ברוך הוא לא צריך קורבנות. זובח לאלוהים יחורם, בלתי להשם לבדו. האלוהים, הכוח, הוא לא צריך קורבן, זאת עבודה זרה. מי שמסביר קורבן כתשלום, הוא לא מבין מה זה קורבן. קורבן זה מלשון להתקרב. ומרגע שחטא האדם הראשון, הסתלקה השכינה עד שהסתלקה שבעה ריקים, ולאדם לא היה יכולת להתקרב לקודש הבריחו. במעמד הר סיני ירדה השכינה לתחתונים, וכפי שלימד אותנו הרמב"ן, המשכן זה המשך מעמד הר סיני, ומרגע ששכינה ירדה היא נמצאת כל הזמן, ולכן אין חג מתן תורה, מכיוון שזה לא אירוע חד פעמי. ברגע שירדה תורה, התורה מצויה אצלנו כל הזמן, זאת התורה שמצויה אצלנו כל הזמן, ואז יש יכולת לאדם לעלות למקום השכינה ולהתקרב. זוהי מהפכה גדולה, וזה היסוד של איסור הבמות. הבמה זה העלאה לאל המרוחק, ובבית המקדש זה התמזגות עם אש התמיד, שזה יסוד הקורבן. ומכיוון ששכינה לא זזה, אמנם איננו יכולים להקריב קורבנות, אבל תפילות כנגד קורבנות ולימוד תורה, שזה עיקר קרבה לאלוהים, ואת כל זה אנחנו יכולים לעשות היום. בואו נמשיך. עכשיו, יש אפשרות לבוא ולומר שאיסור הבמות תלוי בשאלת הקדושה. כולנו יודעים את הסוגיות שמצויות בש"ס, בכמה מסכתות, במגילה, ביבמות, בזבחים, לגבי קדושת ארץ ישראל וקדושת המקדש. ואיסור הבמות נובע מזה שארץ ישראל קדושה, וירושלים קדושה, וקדושת ירושלים לא פקע. שאלה, מה דעת הרייבד, שנגלה לו בסוד השם ליראיו שכן, בניגוד לדעת הרמב״ם? מה לדעתו יש יותר במות? אז אפשרות אחת זה אפשרות שזה קשור לשאלת קדושת המקדש, וזה לכאורה גמרא בזבחים. איתמר בדף קז, המעלה בזמן הזה, רבי יוחנן אמר חייב, ריש לקיש אמר פטור. יש דין שחוטי חוץ שאסור להקריב בחוץ, והשאלה האם היום קיים איסור שחוטי חוץ או לא קיים איסור שחוטי חוץ. רבי יוחנן אמר חייב, ריש לקיש אמר פטור. רבי יוחנן אמר חייב קדושה ראשונה קיצה לשתה וקיצה לעתיד לבוא. ריש לקיש אמר פטור קדושה ראשונה קיצה לשתה ולא קיצה לעתיד לבוא. רואים שיש אפשרות שזה קשור לקדושה, ואנחנו מוצאים בראשונים, אנחנו מוצאים בראשונים באמת כאלה שתלו את זה בקדושה, ואז הסבירו את המשנה למעשה, שהמשנה שאמרה שאין אחרי היתר סברה שקדושת ירושלים כפי שהרב במכריע בפרק פרק ו' בהלכות בית הבחירה ופרק א' בהלכות תרומות, שקדושת ירושלים מפני השכינה ושכינה לא זזה, ולכן קיים איסור במות על פי כל מה שהסברנו. אבל למאן דאמר שקדושת ירושלים לא קיימת היום, אז לכאורה יהיה קיים היתר במות. זאת שיטה חריגה מאוד, אף על פי שמגדולי הראשונים לכאורה סוברים אותה. הדבר הזה לכאורה שהוא תלוי, הוא גם גמרא מפורשת בכמה וכמה מקומות. אני לא אביא עכשיו בגלל השעה את המשך הסוגיה בזבחים, שהיא מנסה לתלות את זה מחלוקת רבי אלעזר ורבי יהושע, והיא דוחה את זה. אבל יש סוגיה נוספת, מסכת מגילה בדף י', אמר רבי יצחק, שמעתי שמקריבים בבית חוניו בזמן הזה. אומר רש"י, מזבח חוניו, בנו של שמעון הצדיק, בנה במה במצרים לשם שמיים. השאלה אם מותר לבנות לשם שמיים, עם שמעון הצדיק, זה בית חוניו. כסבר בית חוניו לאו בית עבודה זרה הוא, וכסבר קדושה ראשונה קיצה לשתה ולא קיצה לעתיד לבוא. כלומר, יש לנו בוודאי דרך אחת שקשורה לקדושה, מבחינת השס זה מצוי. הדרך הזאת מאוד קשה בפשט משנה, אלא אם כן נעמיד את פשט משנה שזה תלוי במחלוקת. זוהי לכאורה שיטת רש"י. רש"י בזבחים בדף קי"ט כותב, זו וזו שילה, ואפילו אך יש היתר בתרה, וכסבר קדושה ראשונה קיצה לשתה ולא קיצה לעתיד לבוא. ובקדושת ירושלים גופה סביר עלי דיש אחרי היתר, כדאמרי אלה במגילה, שמעתי שמקריבין. לכאורה אי אפשר להתעלם מהדרך הזאת, היא ודאי דרך מצויה. יש גם רח, ולעניות דעתי קיים הבדל בין רש"י לרח, אבל לא בשביל שעת בוקר מוקדמת. אבל ישנה גם דרך שלישית. מה הדרך השלישית? שהיא בחירת ירושלים. והדרך הזאת לכאורה אפשר לראות אותה בכמה מקומות. אני אביא קודם כל את הדבר. הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה בפרק תשיעי, וכן למדנו מחכמים ראשונים מפי השמועה בכל, אם יאמר לך הנביא עבור על דברי תורה כאליהו בהר כרמל, שמע לו חוץ מעבודה זרה. והוא שיהיה הדבר לפי שעה כעוד אליהו בהר כרמל שהקריב עולה בחוץ, וירושלים נבחרת לכך, והמקריב בחוץ חייב קראת. הרמב״ם כותב מפורש שזה בגלל הבחירה, כך הוא כותב בהלכות יסודי התורה. הריטב"א במסכת מגילה כותב, אבל מאן דאיתליה דקדושה ראשונה קיצה לשתה וקיצה לעתיד לבוא לעניין איסור הבמות, משום דדריש והיא הייתה לנחלה. כלומר, מקום קבוע לעולם שלא יקריב במקום אחר. ואת כסתם מתניתין דקטני קדושת ירושלים אין אחריה יתר. תרשו לי אולי בכמה דקות שנשאר לפני הזה להוסיף. אני פתחתי בשביל, סיפרתי, אמרתי שיש תורה מקסימה של רב נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן בתורה א', למה ללמוד תורה לפני התפילה? זה מה שאנחנו עושים. למה? אז הוא מאוד פרקטי. הוא אומר, אדם שמתפלל רוצה שבקשתו תעשה, ובשביל שבקשתנו תעשה צריך למצוא חן, כמו שכל אחד יודע שהוא רוצה שמישהו ישמע לו, אז הוא צריך למצוא חן. אז לכן עדיף ללמוד תורה, כי התורה היא נותנת חן, ואז הם אלה מקבלים אותנו. אני חושב שזו תורה מקסימה, אבל אני רוצה לומר משהו עוד יותר, נראה לי מאוד חשוב לאור מה שדיברנו. לצערי הרב, שאלת היחס בין תורה לתפילה היא שאלה מאוד מורכבת. כידוע, רשב"י לא היה מתפלל, כי תורתו אומנותו. והגמרא במסכת שבת אומרת על מי שמפסיק מהשיעור שלו, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. זו הסיבה שביום שהגעתי לישיבה והיה מנחה בסוף סדר בוקר, ביטלתי את תפילת מנחה, כי לא רציתי תפילת תועבה, כי לא יכול להיות שמעבירים שיעור וצריך לגמור את השיעור בגלל תפילה, כי זה מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. ולכן ביטלתי, ומנחה לא נמצאת בסוף הסדר, כי זה נראה לי ממש ממש פגוע. אבל הגמרא אומרת זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד, והרב קוק מסביר את דרכי העבודה השונות. אבל יש תפילה שהיא במדרגה גבוהה, והיא תפילה שיונקת מלימוד תורה. לא רק האמירה של להפוך את התורות לתפילות ואת התפילות לתורות, אלא יש משהו עמוק יותר. אם במקדש באמת יש לנו מזבח, במקדש יש לנו את קודש הקודשים, וקודש הקודשים הוא תורה, והמזבח זאת אותה עבודה, ואש המזבח יוצאת מהתורה, איננו דומה אדם שהתפילה שלו יונקת מתורה, שאדם שלומד תורה הוא קרוב לקודש הבריך הוא, לאדם שהתפילה שלו איננו יונקת מתורה. תפילה שיונקת מתורה זה תפילה במדרגה אחרת לגמרי, תפילה שבאמת יש קשר. לצערנו הרב, במציאות של היום חלק מהאנשים יוצרים פירוד גדול בין העיסוקים כביכול האינטלקטואליים לבין העיסוקים של התפילה, שזה כל זה חלק מחטא האדם הראשון. כל זה הוא לא דבר אמיתי. תפילה אמיתית היא תפילה שבאמת יסודה היא יונקת מתורה, וזה מציאות אחרת לגמרי. ולכן התפילות הן כנגד קורבנות, ויש לנו גם מציאות. אנחנו צריכים לדעת שגם יום הכיפורים, שאנשים חושבים שעניין יום הכיפורים הוא כפרה, זה נכון, אבל כל יום הכיפורים קשור למה שדיברתי. מדוע כל יום הכיפורים קשור למה שדיברתי? כהן גדול נכנס לפני ולפנים. לאן הוא נכנס? לאן הוא נכנס? למקום התורה. כל עבודת יום הכיפורים זה התקשרות לתורה. למה? מכיוון שיום הכיפורים הוא יום מתן תורה, כפי שאומרת המשנה בתענית. אבל זה מתן תורה טרגי מאוד. אם במעמד הר סיני התורה נכתבה לוח ליבנו, אחרי זה הייתה ירידה והיה לוחות ראשונים, ואחרי זה הייתה ירידה והיו לוחות שניים. לוחות ראשונים היו בידיו של משה, לוחות שניים מונחים בארון, משוחחים בכפורת, משוחחים בפרוכת, והם רחוקים מאיתנו. איזה חתונה זה שאנחנו לא יכולים להיות קשורים לתורה? יום הכיפורים זה עבודת ההתקשרות לתורה, זה כל עניין יום הכיפורים. וכל עניין שבע הזעות זה כפי שלימד אותנו הרמח"ל במאמר החוכמה על פי הזוהר הקדוש, זה התקשרות בנתק הגדול שנוצר בין ההיכל לקודש הקודשים, בנתק הגדול שנוצר מהתורה. וזה שבע הזעות, אחת למעלה כנגד הבינה ושבע למטה, זה כל עבודת היום. ולכן סוף עבודת יום הכיפורים כהן גדול היה קורא בתורה, ולפי רש"י במסכת בבא בתרא הוא היה מוציא את ספר התורה מארון הברית. תארו לכם מה נהדר מראה כהן ביום הכיפורים, שיוצא מקודש הקודשים וספר תורה בחיקו. והרביה שואל מתי החזירו את הספר תורה לפי רש"י. אם לפי רש"י זה להוציא את ספר תורה של משה רבינו מארון הברית, כי כל תכלית יום הכיפורים זה התקשרות לתורה, זאת כל עבודת יום הכיפורים. ולכן אומרת הברייתא בגמרא מיומה, שערב יום הכיפורים, אומר רש"י בהסבר הברייתא, כל אחד היה מגיע עם ספר תורה לבית המקדש, ושכהן גדול היה גומר לקרוא בתורה, כל אחד היה קורא בתורה בספר האישי שלו בשביל להראות חזותו לרבים. כל תכליתנו לחזור לנקודת הראשית, שהתורה תהיה חלק מאיתנו כנבואת ירמיהו. כל התכלית שלנו שלא יהיה פירוד בין המזבח לקודש הקודשים. כל התכלית שלנו שלא יהיה לנו פירוד בין תפילה לבין תורה. הפירוד הזה בין תפילה לבין תורה זה תולדה של חטא, זאת לא תולדה טובה. עבודת השם שלמה זה תורה ותפילה, ושהלימוד תורה גם הוא חלק מהתקשרות לקודש הבריך הוא, והאש יוצאת מקודש הקודשים ולא על המזבח כמו שהיה בזמן שלמה. דרך אגב, רש"י אומר שבשמונת ימי המילואים חטאת חיצונית נשרפה, ולא מצינו חטאת חיצונית נשרפת אלא זו. חטאות הנשרפות זה חטאות הפנימיות, ובכולם יש שבע הזעות בגלל ניתוק מהתורה. איזה ניתוק מהתורה? פר אלם דבר של ציבור, פר כהן משיח, זה ניתוק מהתורה, טועים בתורה. ולכן העבודה זה התקשרות על ידי שבע הזעות, ולכן גם שם יש שבע הזעות, כי כל היסוד של חטאות הפנימיות. אז למה פתאום יש חטאת חיצונית נשרפת על מזבח החיצון? אז הסבר מאוד פשוט. כי מה כתוב בסוף ספר שמות? ולא יכול משה לבוא אלוהו אל מועד כי שכן עליו וענן וכבוד אדוני מלא את המשכן, מכיוון שאי אפשר צריך להתקשר להיכל. רש"י לכאורה טועה, יש עוד מקום שיש חטאת חיצונית נשרפת, ורש"י יסכים איתי. איפה? בנבואת יחזקאל בבית השלישי, בחנוכת הבית השלישי. ומה הסיבה? שם גם אותה סיבה, שער הפונה קדים יהיה סגור, לא ייפתח, כי השם שוכן בבית, וגם שם הכהנים לא יכולים להיכנס. ולכן צריך להתקשר למקום שאינך יכול להיכנס, וזה נעשה על ידי חטאת חיצונית הנשרפת. יש קושיה גדולה על זה. שלמה המלך גם כתוב שלא יכלו הכהנים להיכנס כי השם שוכן בבית, והוא לא הקריב חטאת חיצונית נשרפת. כשראיתי את זה בפעם הראשונה נחרב עליי כל החידוש, אמרתי כנראה הכל שטויות. ואז התעשתתי והבנתי שעל פי תורה עמוקה של הרמח"ל, שזה היה חטאו של שלמה, זה ששלמה לא הביא חטאת חיצונית נשרפת, זה חלק מניתוק המזבח מקודש הקודשים, חלק מהאלף עולות, חלק מזה שהוא שוכב ומפתחות ההיכל מתחת לכרית. נתפלל שאנחנו נזכה כדוד המלך לשבת ולהתעסק בתורה ולקמוע לאותו קשר עמוק לנקודת הראשית, שהתורה תחזור באמת ונגיע על ידי עמל גדול של תורה שבעל פה בתפילה לקישור ראשית באחרית ואחרית בראשית, שהמקדש ייבנה בסוד הראשית הנעלם, שזה הכתר שמקרב אותנו לקודש בריחו באופן מלא. עכשיו ישיבת הכותל, יורדים מפה לכותל בריקודים, שזה תנועה אני חושב תורה, מתוך תורה להגיע לתפילה. אז מי שרוצה להניח תפילין פה ונרד איתם, זה דבר כזה.